שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פי זין. אנחנו מתחילים בדף פי וו עמוד ב' בשורה האחרונה. לאחר שאמרה הגמרא שמשנתנו היא לא כדעת רבי יהודה שסובר שסומה אין לו בושת, המשיכה הגמרא והביאה את המקור לדברי רבי יהודה שסומה גם פטור מגלות והוא פטור ממלכויות והוא גם פטור ממיתות בית דין. וממשיכה הגמרא, תניא אידך, ברייתא נוספת יש שבה רבי יהודה אומר סומה אין לו בושת. הפכנו דף, וכן היה רבי יהודה פוטרו את הסומה מכל דינים שבתורה. דהיינו, מכל דיני ממונות. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי יהודה? עונה הגמרא שהמקור לדבריו מזה שאמר קרא, כתוב בפסוק, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה. כאשר פשט הפסוק זה תיאור של ויכוח בין המכה ובין גואל אדם. שהמכה טוען שהוא לא התכוון להרוג, וגואל אדם טוען שהוא התכוון לרצוח. ולמד רבי יהודה מהסמיכות של מכה וגואל אדם לבין המשפטים, שכל שישנו במכה ובגואל אדם, שהוא שייך בדינים של רוצח בשגגה, אז הוא גם ישנו במשפטים, דהיינו בדיני ממון, וכל שאינו במכה ובגואל אדם, כגון סומה שרבי יהודה הוציא אותו מדין מיתת בית דין, אז הוא גם אינו שייך במשפטים. וממשיכה הגמרא מביאה, תניא אידך ברייתא נוספת שבה רבי יהודה אומר, סומה אין לו בושת, וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל מצוות האמורות בתורה. עד לכאן ציטוט הברייתא, ואמר על כך רב שישא ברי בנו דרבידי. מה איתם עד רבי יהודה? מה המקור לדברי רבי יהודה שסומה פטור מכל מצוות האמורות בתורה? המקור לכך מזה שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, וזאת המצווה והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה. ומהיקש בפסוק בין מצוות לחוקים למשפטים למד רבי יהודה שכל שישנו במשפטים שהוא שייך בדיני ממונות, הוא גם ישנו במצוות וחוקים, וכל שאינו במשפטים, כגון הסומה שרבי יהודה פטר אותו מדיני ממונות, כפי שראינו לפני כן בהיקש בפסוק ושפטו העדה בין המכה ובין גאל אדם על המשפטים האלה, אז הוא אינו חייב גם במצוות וחוקים. ובהקשר לכך אמר רב יוסף שהיה סגין האור. הפירוש המילולי למילה סגין האור זה רב אור, וזה כינוי לאדם עיוור. מכאן גם המקור לביטוי לשון סגין האור לדבר הנאמר באירוניה, בהיפוך המשמעות המילולית שלו. וכך אמר רב יוסף, מריש בהתחלה אבא אמינה חשבתי לומר שמן דאמר לי שהלכה כרבי יהודה דאמר שסומה פטור מן המצוות כעבידנה יום התווה לרבנן, בעקבות כך אני אעשה יום טוב חינגה מסיבה לתלמידי החכמים שאיתי. מה איתה מה? מפני דלא מפקדינה וכעבידנה מצוות. שהרי מבחינה הלכתית אני לא מצווה לעשות את המצוות, והיות שאני עושה מצוות, אז אני אקבל יותר שכר שהלא אני מתנדב. והשתה, אבל עכשיו, דשמית לה, שמעתי למה שאמר רבי חנינה. דאמר רבי חנינה, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אז בדיוק להפך, מן דאמר לי שאין הלכה כרבי יהודה, שאמר שסומה פטור מן המצוות, זה יגרום לכך שעבידנה יום התווה לרבנן. זה ישמח אותי כל כך שאני אעשה מסיבה לחברים בבית המדרש. מה איתה מה? מפני דחי מפקדינה איתלי אגרטפי. שהרי אם אני מצווה ועושה שכרי גדול מאשר אם אני מתנדב. ואומר על כך המהר"ל בחידושי אגדות, שיש מפרשים את הטעם מפני שהמצווה ועושה מחויב בדבר והוא כופה את יצרו ועושה ולכך שכר יותר גדול. אבל מי שאינו מצווה ועושה, וכשירצה הוא אינו עושה, אז הרי הוא עושה מרצונו בלבד, ולכן אין שכרו כל כך גדול. אבל אומר המהר"ל, אין זה הפירוש הנכון. שהרי הכלל הזה נכון בצורה גורפת, אפילו במקרה שהאינו מצווה ועושה, מצטער על ידי עשיית המצווה, כמו שמצטער אדם שמצווה ועושה. עדיין יותר גדול המצווה ועושה. ולכן מסביר המהר"ל שעיקר הטעם הוא, כי מי שמצווה ועושה הקדוש ברוך הוא חפץ ממנו לעשות את המצווה. לדוגמה, גוי שעושה מצווה, אין ספק שאינו חשוב כל כך כמו שהוא הישראל, כי המצווה לישראל שייכת יותר, שהרי מצווים עליו כי הם מוכנים יותר למצווה. אבל מי שאינו מצווה ועושה, זה מעיד על כך שהוא אינו מוכן כל כך למצווה, ואינו כל כך כמו המצווה ועושה. ועוד מסביר המהר"ל, כי המצווה ועושה זה מצד העילה שמחייב אותו לעשות, וכל מי שאינו מצווה ועושה, זה אומר שהעשייה היא מצד האדם עושה המצווה, ולא מצד השם יתברך, ולכן זה יותר מעלה ויותר מדרגה, כאשר המצווה היא מצד השם יתברך שהוא העילה, ואילו מצווה שהאדם אינו מצווה בה אלא עושה מעצמו, זה אומנם משובח, אבל זה אינו כל כך במדרגה וזה ידוע. ואומרת המשנה, זה חומר שקיים באדם שהזיק יותר מבשור שהזיק, שהאדם משלם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, ומשלם דמי ולדות במידה והוא גרם לאישה להפלה, ושאר לעומת זאת אינו משלם אלא נזק. ולא את שאר התשלומים, שהרי לשון הפסוק, איש כי ייתן מום בעמיתו, ולא ששור ייתן מום בעמיתו. ופטור גם מדמי ולדות, במידה והוא גרם לאישה להפלה, שהרי נאמר בפסוק, כי נצאו אנשים, ומזה דייקו ולא שברים. וממשיכה המשנה, המכה את אביו ואת אמו, ולא עשה בהם חבורה. זאת אומרת שהוא לא חייב מיטה על ההקעה הזאת, וכן, וחובל בחברו ביום הכיפורים, שהוא מתחייב על החבלה, קרת ולא מיטת בית דין, הדין במקרים אלו שחייב המכה בכולן. בכל חמשת התשלומים, נזק צער, ריפוי שבט ובושת. וממשיכה המשנה, החובל בעבד עברי חייב בכולן חוץ מן השבט. וזה דווקא בזמן שהוא שלו, דהיינו שהעבד העברי שייך לו, כי הפסד ימי העבודה הם של האדון. החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולן, בכל חמשת התשלומים. ורבי יהודה חולק ואומר שהוא חייב רק בארבעה תשלומים, כי אין לעבדים בושת. וממשיכה המשנה, חירש שוטה וקטן, ומדובר על חירש שלא ניתן לתקשר איתו, ולכן אין בו דעת בדיוק כמו השוטה והקטן, פגיעתם רעה, שהחובל בהם חייב, אבל והם שחבלו באחרים פטורים, בגלל שאין בהם דעת. והעבד הכנעני והאישה גם הם פגיעתם רעה, שהחובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורים, אבל בשונה מחירש שוטה וקטן, זה לא בגלל שאין בהם דעת, אלא בגלל שאין להם ממה לשלם את הנזק. ולכן הדין, אבל הם משלמים לאחר זמן, שאם נתגרשה האישה או נשתחרר העבד הכנעני, הם חייבים לשלם את הנזק שהם גרמו מנכסים שהם יקנו, שהרי מתחילה הם היו חייבים, אלא שלא היה להם ממה לשלם. שהרי כל מה שקנה עבד קנה רבו, ונכסי המילוג שהכניסה האישה לבעל בשעה שהתחתנה איתו, משועבדים לבעל כל זמן שהם נשואים, שהוא אוכל את פירותיהם, ובמידה והיא תמות, הוא יורש אותם. וממשיכה המשנה, בניגוד למה שאמרנו קודם, המכה אבי ואמו ועשה בהם חבורה, ועל אותו עיקרון והחובל בחברו בשבת, שבשני המקרים מתחייב החובל מיטת בדין, אז הדין שהוא פטור מכולן, דהיינו הוא לא משלם את חמשת החיובים, מפני שהוא נידון בנפשו. וזה על פי הכלל, קימלה בדרה במיני. במידה ואדם מתחייב בגין מעשה אחד, גם במיטה וגם בחיוב ממוני, תעמיד אותו בחמור יותר, דהיינו בעונש המיטה בלבד. וממשיכה המשנה, על פי מה שאמרנו קודם, שהחובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולם, אז הדין והחובל בעבד כנעני שלו יהיה פטור מכולן. כי העבד הכנעני הוא רכושו של האדון, ולכן הוא בעצם צריך לשלם לעצמו. ואומרת הגמרא, באה מיני, שאל רבי אלעזר מרב, את השאלה הבאה שבהמשך תתברר כקשורה למשנתנו. החובל בבת קטנה של האחרים, חבלה למי? מי מקבל ממנו את תשלום החבלה? ילדה קטנה עד גיל 12, הנה ברשות אביה לגמרי. הוא גם זכאי במעשה ידיה, דהיינו במשכורת שהיא מכניסה הביתה, והוא גם זכאי לקדש אותה ולקבל את כסף הקידושין. אז במידה ואדם אחר חבל בבת, מי זכאי לקבל את התשלום עבור החבלה? ומבאר רבי אלעזר את צדדי השאלה. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שכיוון דאקנה לרחמנה, שכיוון שהקנתה, זיקתה התורה את שבח הנאורים של הבת לאב, וזה נלמד מזה שכתוב בפסוק בנעורי הבית אביה, שכל שבח נאורים שייך לאביה, אפילו כסף הקידושים שלו, על פי זה נאמר, חבלה נע מדי אבו אבי. גם התשלום על החבלה שייך לאב. מה הייתה מה? דהה יפחתה מכספה. שהרי בכך שנפחתו דמיה של הבת, בעצם נפחת כספו של האבא. או דילמה או אולי, שבח נאורים בלבד הוא דאקנה לרחמנה. התורה הקנתה לאבא את הזכות לקבל את הכסף עבור קידושי ביתו בלבד, וזה בא לידי ביטוי, דאי ביי למימסר לה, שאם הוא היה רוצה למסור אותה לקידושים, למוקש חין, מצי מסר, הוא יכול למסור אותה, אבל לעניין תשלום על חבלה, כיוון דאי ביי מתחבל בה, לא מצי חביל, כיוון שאם האבא עצמו היה רוצה לחבול בבת, אין לו רשות לכך, זה מעיד על כך שלא כאן יהיה לרחמנה, שהתורה לא הקנתה לו זכאות על דמי החבלה. הפכנו דף ואומר רשי שהמקור לכך שאין אדם רשאי לחבול בביתו, שהרי היא כמו כל אישה ישראלית, ואסור לחבול בישראל שבזה עוברים על הלב שלא יוסיף. וכדי למקד את השאלה, נעזר בדברי הבח, הלא הוא רבי יואל סירקיש, שמכונה הבח על שם הפירוש בית חדש שחיבר על ארבעה טורים. הוא נחשב לאחד מחשובי האחרונים, חתנו היה התז, מגדולי נושא הכלים של השולחן ערוך. במהלך חייו הוא היה מראשי ועד ארבע ארצות שבפנקסיו ניתן למצוא את עקבות פסיקותיו, במיוחד בנושא מס החינוך. הרב סירקיש היה גם עשיר גדול, הוא הכיל תלמידים רבים על שולחנו. הוא נמנע מלימוד שפות לועזיות וחוכמות חיצוניות, למעט חוכמת המתמטיקה. הוא תמך בהוראת התנ"ך כולו, וגם תמך בהוראת דקדוק עברי כולל לוח הפעלים. הוא גם הנחה שלא לאפשר הכנסת ילד ללימוד גמרא לפני בחינה על ידי שלושה אנשים, האם הלימוד מתאים לילד. בחיבוריו ההלכתיים ניכרת בקיאותו בספר הזוהר ובספרי הקבלה, ובולט במיוחד היחס אל הקבלה באחת מתשובותיו, בה הוא כותב המלעיג על דברי חכמים. הוא מדבר דופי על חוכמת הקבלה שהיא מקור התורה ועיקרה וכולה יראת שמיים, דפשיטה דחייב נידוי. הוא מסביר הבך שרבי אלעזר בעצם שאל את רב מה המקור לכך שהאב זכאי בכסף של קידושי ביתו. האם המקור לכך זה מזה שכתוב בנעורי הבית אביה? ומזה נלמד שכל שבח הנעורים שייך לאביה, וממילא אפילו התשלום על החבלה שייך לאב, כי זה הפסד כספי שנגרם לילדה, וזה חלק משבח הנעורים ששייך לאב. או אולי המקור לכך שהאב זכאי בכסף קידושי ביתו זה ממה שכתוב את ביתי נתתי לאיש הזה, שמזה לומדים שהאב יכול למסור את הבת למי שהוא רוצה, אפילו למנוול ומוקש חין. אבל התורה זיקתה לאב רק את כספי הקידושין, ולא את כל שבח הנעורים, ולכן דמי החבלה לא יהיו שייכים לאב. אמר לי, וענה על כך רב לרבי אלעזר, לא זיקתה התורה לאב, אלא שבח נעורים בלבד. הייתי ומקשה רבי אלעזר לרב ממשנתנו, שאמרה שהחובל בעבד עברי חייב בכולן, חוץ מן השבט, בזמן שהוא שלו. אבל אם הוא חבל בעבד עברי שלא שייך לו, אלא שייך לאדם אחר, ודאי שהוא נותן את דמי השבט לרבו של העבד. ולענייננו ניתן לדייק שהסיבה שבעבד עברי ששייך לו הוא יהיה פטור מדמי השבט, הועיל ומעשה ידיו של העבד שייך לו. אז על אותו עיקרון, מעשה ידיה של הבת שייך לאבא, ולכן הוא זה שצריך לקבל את דמי השבט. וקשה על רב שאמר שלא זיקתה התורה לאב, אלא שבח נעורים בלבד. כי מהמשנה משמע שאפילו חבלות זיקתה לו התורה. ואכן עונה על כך אמר אביי, שמודה רב בשבט שנותנים אותו לאבא, מפני דמעשה ידיה של הבת עד שעת בגרות, דאבו אבי, הם שייכים לאב. אבל תשלום הנזק על החבלה שייך לבת ולא לאבא. הייתי והמשיך והקשה רבי אלעזר לרב, מהברייתא הבאה שאומרת, החובל בבנו גדול ייתן לו את התשלום מיד, ואם הוא חבל בבנו קטן, לא ייתן לו את הכסף ביד שמה הוא יבזבז אותו, אלא יעשה לו סגולה. דהיינו ישקיע את הכסף בהשקעה סולידית, שהרי לא זיקתה התורה לאבא את כספו של הבן. מה שאין כן בביתו הקטנה, התורה כן זיקתה לו את כספה, ולכן החובל בביתו קטנה פטור מלשלם. ולא עוד אומרת הברייתא, אלא אחרים שחבלו בה, חייבים ניתן לאביה את התשלומים בגין הנזק. עד לכאן לשון הברייתא, וקשה על רב שאמר שלא זיקתה התורה לאב אלא שבח נעורים בלבד, והרי מהברייתא משמע שהאב זכאי לקבל את תשלום הנזק בגין החבלה שנגרמה לביתו הקטנה. מתרצת הגמרא, החנמי, גם כאן, בדומה להסבר של הברייתא הקודמת, מדובר בשבט. ורב מודה שתשלומי השבט שייכים לאבא, היות שמעשה ידיה עד שעת הבגרות שייכים לאבא. ומביאה הגמרא ציטוט מהברייתא שהבאנו, ובבנו גדול ייתן לו מיד. ומקשה הגמרא ורמינו סתירה ממקור תנאי, שהרי יש ברייתא שאומרת, החובל בבניו ובבנותיו של אחרים, במידה והם גדולים ייתן להם את התשלום מיד, ובמידה והם קטנים, ויש חשש שאם ייתן להם את הכסף הם יאבדו אותו, יבזבזו אותו, יעשה להם סגולה. ואם מדובר שהוא חבל בבניו ובבנותיו שלו, הרי הוא פטור. עד לכאן לשון הברייתא, וממילא זה סותר את הברייתא הקודמת שאמרה שהחובל בבנו גדול ייתן לו מיד. אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא, לא קשיא, אין סתירה בין שני המקורות. כאן בברייתא השנייה שנאמר שהחובל בבניו ובבנותיו שלו הוא פטור מלשלם, מדובר כשסמוכים הילדים על שולחנו, והיות שהוא מפרנס אותם, אז הוא פטור מלשלם להם את השבט. לעומת זאת כאן, בברייתא הראשונה שאמרה שהחובל בבנו גדול ייתן לו מיד, מדובר כשאין סמוכים על שולחנו. שהיות שלא הוא מפרנס את הבן, אז בנוסף לשאר התשלומים, הוא צריך לשלם לו גם את דמי השבט. מקשה על כך הגמרא, במה יוקימת לקמייתא? באיזה מציאות העמדת את הברייתא הראשונה? כשאין הילדים סמוכים על שולחנו של האבא? אבל יחי, אם כך, אימא סייפה, תאמר, כיצד תסביר את הסיפה? שם אמרה הברייתא שהחובל בביתו הקטנה פטור, ולא עוד, אלא אחרים שחבלו בה חייבים ליתן לאביה. אבל אם מדובר בשאין סמוכים על שולחנו, אז לדידה באי למי טבלה. לקטנה צריך היה לתת את דמי השבט מפני דבאי המזוני. שהיות שהיא לא סמוכה על שולחנו של האב, אז מעשה ידיה לא שייכים לאב, ולכן היא צריכה את דמי השבט עבור מזונותיה. ואפילו למען דאמר, לפי מי שאומר שיכול הרב, דהיינו האדון, לומר לעבד שלו, עשה אימי ואיני זנחה, אלא כאשר תסיים את העבודה היומית אצלי, תלך ותשיג לעצמך אוכל עצמאית. אני מילי, דברים אלו הם רק בעבד כנעני. דאמר לי האדון, לעבדו הכנעני, עביד עבד את הכול ליומה, תעבוד אצלי כל היום שהרי אתה ממוני, ולאורת ובערב זיל שכר ואכול. תדאג לעצמך לאוכל, או על ידי שתעבוד, או על ידי שתחזר על הפתחים ותקבץ נדבות. אבל לעבד עברי, האדון לא יכול לומר את זה, דכתיב. לגבי עבד עברי נקרא בפנים, והיה כי אומר אליך לא אצא מאימך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לא אימך. ומהייתור של המילה אימך דרשו, אימך במאכל, אימך במשתה. שהעבד העברי שווה לאדון, בתנאים החומריים, כך שהאדון לא יכול לומר לו, עשה אימי ואיני זנחה. ואם כך לגבי עבד עברי, אז לא כל שכן ביחס לביתו של האדם, שאם היא לא סמוכה על שולחן אביה, שוודאי מעשה ידיה יהיה שייך לעצמה, ואם כן, תשלום השבט היה צריך להיות לה ולא להביאה. מתרצת הגמרא, כדאמר רב אברי בנו דרב אולה במקום אחר, שלא נצריכה שם המשנה אלא להעדפה, דהיינו ביחס למעשה ידיה על המשכורת של הילדה, שהוא עודף על תשלום מזונותיה, ההכנה מכך גם נעמיד את הברייתא שהיא לא נצריכה אלא להעדפה. זאת אומרת, שהבא תקבל את דמי השבט היחסיים שנצריכים עבור מזונותיה, והאבא יקבל את שאר דמי השבט, על הכספים העודפים על מזונותיה. ממשיכה הגמרא ומקשה, במה יוקימת לברייתא? באיזה מציאות העמדת את הברייתא השנייה? בסמוכים על שולחנו? שהאבא מפרנס את הילדים? אבל אם כך קשה, מדוע אמרה הברייתא שהחובל בבנה ובבנותיו של אחרים, שכאשר הם גדולים ייתן להם את התשלום מיד, ואם הם קטנים יעשה להם סגולה, ולא ייתן להם את הכספים שיאבדו אצלם. אבל אמאי, מדוע את הכסף הוא יעשה כסגולה לקטנים, הרי לאביהם בי למיתווי? הוא צריך לשלם את דמי השבט לאבא. שהרי הברייתא אמרה שכאשר האבא עצמו חבל בילדים, הוא נפטר מלשלם את דמי השבט משום שהם סמוכים על שולחנו. אז הדין צריך להיות זה שגם כאשר אחרים חבלו בילדים הקטנים, הם צריכים לתת את דמי השבט לאבא. אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא. קיקה קפיד, מתי האב מקפיד ודורש לקבל את השלומי השבט שמגיעים לילדים הסמוכים על שולחנו, רק במידה דקה חסר. היכן שהדבר גורם הפסד ממון לאב, כגון במקרה שחבל האב עצמו בילדים, ויגרם לו הפסד אם אנחנו נאמר לו שתשלם להם את דמי השבט. אבל במיד ידיעת המעלמה לא קפיד. אבל בדבר שבא מהעולם, כגון במקרה שאדם אחר חבל בילד, זה לא גורם הפסד כספי לאבא, ולכן הוא לא מקפיד על כך שדמי השבט יישארו אצל הילד. מקשה על כך הגמרא, והא ביחס למציאה שמצא הילד, דמעלמה קאתי לו, שזו זכייה כספית שמגיעה מבחוץ ולא גורמת הפסד לאבא, ובכל זאת וקקפיד. והרי מצאנו שהיות שהאבא מקפיד על כך, אמרה המשנה במסכת בבא מציאה, שמציאת בנו וביתו הקטנים של אדם שייכים לו. ואומרת שם הגמרא שזה נכון גם ביחס לילד גדול של סמוך על שולחנו של האבא, שלעניין מציאה יש לו מעמד של קטן. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, צריך לחלק בין רב חדקעתי לו מעלמה, רווח שמגיע לילדים מבחוץ, ולית לו צער הדגופי ובגבה, ולא נגרע להם צער הגוף בעקבות הדבר. במקרה כזה, קפיד האבא, ולכן זה שייך לו. אבל בחבלה דאית לו צער הדגופי, שנגרם להם צער הגוף, ובנוסף לכך, הוא מעלמה קעתי לו, והכסף הגיע מבחוץ, ולא על חשבון האבא, במקרה כזה, לא קפיד האבא. ולכן בברייתא השנייה שמדובר שהם סמוכים על שולחנו, האבא לא מקפיד לקבל את דמי השבט כאשר אדם חבל בילדיו הקטנים. ממשיכה הגמרא ומקשה, והאטם, והרי שם בברייתא הראשונה שהעמדנו שהילדים לא סמוכים על שולחן האבא, דאית לי צער הדגופה, ותשלום השבט הוא בעקבות החבלה, שיש לילדים צער הגוף, ומעל מכה עטילה, והתשלום הוא חיצוני ולא גורם הפסד לאבא, ובכל זאת אמרה הברייתא וקקפיד, שאבא מקפיד לקבל את דמי השבט לעצמו, דקטני, שהרי כתוב בברייתא, ולא עוד, אלא אחרים שחבלו בה חייבים ניתן לאביה. אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא, הטעם שם בברייתא הראשונה מדובר, דגברא קפדנא הוא, שהאבא הוא אדם קפדן וקשה, והסימן לדבר, דהא אין הילדים סמוכים על שולחנו. אז במקרה כזה, אפילו במידי דעתי לאומי אלמא קפי, האבא מקפיד גם על רווח שמגיע לילדים ממקור חיצוני ולא גורם לו הפסד, שהיות שהתורה זיקתה אותו ברווח הזה, הוא מקפיד לקבל אותו לעצמו. מה שאין כן הכה בברייתא השנייה, דלאו גברא קפדן ההוא, האבא הוא לא אדם קפדן וקשה, והסימן לדבר דהה הילדים סמוכים על שולחנו ומפרנס אותם. ולכן במקרה כזה, קיקה קפיד, מתי האבא מקפיד לקבל את דמי השבט? רק במידי דקה חסר לי. כאשר הדבר בא על חשבונו ומחסיר אותו ממון, אבל במידי דעתי לו מעלמה, בדבר של רווח כספי שמגיע מהעולם, מבחוץ ולא על חשבון האבא, הוא לא קפיד. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. את הברייתא הראשונה העמדנו שהילדים לא סמוכים על שולחנו של האב, מה שאומר שהאב קפדן. במקרה כזה, חבלות שהאב לא זכאי להם, כגון חבלות בילדיו הגדולים או חבלה בבנו הקטן, דמי השבט משולמים לילדים, אם זה גדולים משלם מיד, ואם זה קטנים עושה להם סגולה. אבל כאשר מדובר על חבלה לביתו הקטנה, אז מעבר לתשלום היחסי של דמי השבט עבור מזונותיה, האבא מקפיד לקבל את דמי השבט העודפים שהוא זכאי להם. הברייתא השנייה לעומת זאת מדברת שהילדים סמוכים על שולחנו של האבא, ומזה שהוא מפרנס אותם משמע שהוא לא קפדן. אז מצד אחד הוא לא חייב לשלם דמי שבט שהרי הוא מפרנס אותם, מצד שני, במקרה שאדם אחר חבל בהם, תשלום דמי השבט הולך לילדים, ואפילו בחבלה של בת קטנה, מפני שהאבא לא ידרוש את הכסף שזיקתה לו התורה, במקרה שזה לא גורם לו נזק ממוני, ובנוסף לכך שהבת סבלה צער גופני מהחבלה. ומבררת עכשיו הגמרא מהי הכוונה סגולה. ומביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, רב חיסדא אמר שהכוונה לספר תורה, שהלימוד בספר הוא השקעה שיש לה פירות. תשובה שנייה, רבא בר אבונה אמר שהכוונה לעסקה סולידית כגון דיקלה עץ דקל דאכיל מינת מרי, שזו השקעה שמניבה פירות, שהרי ניתן לאכול מהדקל את פירותיו. וחוזרת עכשיו הגמרא לענות על השאלה מי מקבל את השלומי החבלה של הבת הקטנה, וכן אמר ריש לקיש, כתשובתו של רב, שלא זיקתה תורה לאב, אלא שבח נעורים בלבד, אבל לא את התשלומים שמגיעים לילדה בגין החבלה. ורבי יוחנן חלק ואמר, שהתורה זיקתה לאב אפילו תשלום על פציעה קלה, ושואלת על כך הגמרא, תשלום על פציעה קלה סלקא דעתך, יעלה על דעתך לומר שהאב זכאי לו? והרי אפילו רבי אלעזר לא קמי בא אלה, הוא לא הסתפק אלא ביחס לחבלה, שזו פציעה קשה. הפכנו דאף דאף חטא מכספה, שהרי זה גרם לפחת בערך הכספי של הבת, וכיוון שבידו של האב למכור את ביתו הקטנה לאמה, אז מדובר על נזק עקיף שנגרם לאבא, ולכן הסתפק רבי אלעזר, האם האב זכאי לקבל את התשלום. אבל אם מדובר על פציעה קלה, דלא האף חטא מכספה, שלא מורידה את שווי הבת, לא קמי באלה, במקרה כזה לא הסתפק רבי אלעזר, שכיוון שזה לא משפיע על דמי המחירה של הילדה לאמה, אין לאב שייכות בתשלום, וממילא קשה על דברי רבי יוחנן. עונה על כך, אמר רבי יוסי בר חנינה, שרבי יוחנן דיבר על פציעה כזו שפצעה בפניה, והיות שנגרם לילדה נזק אסתטי, ואף חטא מכספה. אז זה הפחית את השווי שלה, וממילא יש כאן נזק לאב, שאם הוא יבוא למכור אותה לאמה, הוא יקבל עבורה פחות כסף. עד לכאן, דף פי זין.